אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד, שלום.
שבת שלום.
אני רוצה להתחיל קודם כל במה שאת אמרת אצלי בתוכנית, אבל לא רק. אמרת ככה, הרפורמה מתה. ואני עכשיו שומע אנשים נוספים, אתמול אמר אחד מראשי הסיעות החרדיות, צריך להודות ביושר, מתנגדי הרפורמה ניצחו. אכן?
כן, מה זאת אומרת? אני חייבת לומר לך, אני לא סתם מוציאה מילים מפי, אני אומרת זה בצער, אבל ראש הממשלה נתניהו כבר לפני 3 חודשים החליט לבחור בשיקולים של מדינאות, חוסן חברתי, נראות לאומית, מדינאות על כל חלקיה, חשב שהרפורמה נמצאת בקצה סדר העדיפות המדינית, ואני מסוגלת להבין ולכבד את זה. רק כמו שאמרתי בישיבת עשייה, כשאמרתי את זה והדליפו את ההקלטות, שבהקלטות צועקים עליי איך אני מעזה לומר את זה, אז אמרתי שאני מעדיפה לומר לבוחרים ולציבור את האמת, ולהתקדם הלאה, מאשר כל הזמן לדוש בסוגיה שאין ממנה כלום. לימים מסתבר שאהרון ברק נפגש עם רון דרמר במצוותו של נתניהו להגיע להסכמות. כשאני יכולה לתהות איך שולחים לאהרון ברק, שהוא באמת אבי אבות, הדיפ סטייט של השמאל בתוך מערכת המשפט, מי שחותר תחת ממשלת ימין ושלטון ימני, מי שחושב שהמדינה היהודית לא גוברת על המדינה הדמוקרטית, סתם אני אומרת את זה ככה על קצה המזלג, כשהולכים אליו בטח שלא תהיה רפורמה. ומסתבר שכך ממש, וכשאני אמרתי שלכל הפחות נבחר שני נציגי קואליציה, כשיש לנו רוב של 64 מנדטים, נבחר שני נציגים לוועדה למינוי שופטים, אמרו לי, מה פתאום? מחר אנחנו משנים את הוועדה למינוי שופטים. אמרתי להם, לכל השרים, תגידו לי, אתם עובדים עליי בעיניים? לא הבנתי. מה אתם נדמה לכם, שאני פה איזה בובה שאפשר לשחק לה מעל הראש? אתם לא תיגעו בוועדה למינוי שופטים. אז צעקו עליי וכעסו עליי, ובתוך הליכוד בחרו, בתכנון מראש, אני חותמת על זה, נציגת מפלגה שחותרת תחתנו, נציגת מפלגת יש עתיד. וזה בבואה של חוסר משילות ימנית, ואני אומרת את זה בצער גדול.
תשמעי, אני שומעת מה שאת אומרת, את חוזרת ואומרת את זה, ואני חושב שיש אנשים שמסכימים איתך, אבל יש הרבה מאוד אנשים בליכוד, למשל ריאנתי את שלום דנינו קודם, שהוא אמר בצורה מאוד עדינה אמנם, כי הוא איש עדין, אבל הוא אמר שאת בעצם בניגוד להחלטות של הליכוד, של ראש הממשלה, בעצם את אומרת דברים שהפוכים למה שראש הממשלה רוצה.
אז אני אגיד לך את זה בבוטות ולא בנימוס, בסדר? ראש הממשלה הוא מדינאי מצוין, הוא ביטחוניסט מעולה ומבין מאוד בכלכלה. במערכת המשפט הוא לא יכול לגעת ולא רוצה לגעת. הוא לא יכול לגעת כי עורך הדין שלו אמר לו שאם הוא ייגע ברפורמה או יקדם אותה, הוא יפסיק לייצג אותו. כך אומר לו בן צור ברוב חוצפתו, עורך דין בן צור, זה אחד. ב', כשאתה יודע שנתניהו שולח את חברו הטוב רון דרמר, שהוא אפילו לא נבחר ציבור, במחשקים ובסוד, לדבר עם אהרון ברק שחותר תחתנו ותחת הרפורמה כולה, וזה שיצא ולקח חלק במחאות ועודד את המחאות בארץ ובחול, אז אין לי מה לומר בעניין הזה. ואני, אפרופו החלטות סיעה, עם כל הכבוד, אני לא עדר, החליטו לעשות מהלך שהוא מהלך תחבולתי לא ישר ולא הוגן, וכולם הצביעו בסיעה כמו עדר חוץ ממני. אני לא עדר, ובכל הכבוד הדבר היחיד שמעניין אותי זה טובת עם ישראל. ועם כל הכבוד, אני לא חושבת מה יהיה עוד 4 שנים אם יבחרו אותי או שלא יבחרו אותי. אני חושבת רק מה נכון עכשיו לטובת משילות ימנית. ואמרתי מ-day one, אני מכירה את מערכת המשפט כמו את הכפייד שלי. אם אתם לא תפטרו את מיירה, אין לכם סיכוי לכלום. היא תבזה, היא תשפיל אותנו והיא תשים לנו מכות בגלגלים. כך אמרתי וכך קורה. ולכן הרפורמה לא על השולחן, היא לא על השולחן כבר 3 חודשים. וגם אם יריב לוין יגיד עוד 20 פעמים שהוא נחוש ונחוש, נתניהו לא ייתן לזה לקרות. אז אם זה המצב, עזבו, עזבו. אני לא מוכנה לחוקק את הרפורמה, את הסבירות שנשארה ממנה, עם כל הכבוד. זה זרזיף של זרזיף, וזה גם מביך. כי מה אומרת העניין, מה אומר העניין של הסבירות? אומר שבית משפט עליון בשבתו כבגץ לא יתערב בהחלטות ממשלה או שרים או נבחרי ציבור מהשיקול שההחלטה איננה סבירה. מה עומד בבסיס הרעיון הזה? זה שבית משפט עליון לא יכול להחליט מה סביר יותר משר נבחר, או מחבר כנסת נבחר, או מאיש שהוא נבחר ציבור. אחלה, מעולה, אבל מה? בית משפט עליון לא משתמש רק במילה מידתיות, סבירות, סליחה, הוא משתמש במילים נרדפות, כמו מידתיות, חוסר איזון, פגיעה בזכויות אדם, שיקולים של צדק. אנחנו ניקח ממנו את עילת הסבירות, והוא מיד ימצא לעצמו עילה חדשה, עם מילה נרדפת חדשה, ולכן לא רק שזה זרזיפ של הרפורמה, זה מיותר לחלוטין וגורר אותנו לכאוס על קצה הקצה של הרפורמה, רק כדי להגיד שעשינו משהו. אני לא תינוקת בגנון. אני לא צריכה להגיד אם עשיתי משהו קטן-קטן, כשהייתי צריכה לעשות משהו גדול-גדול. לא, עם כל הכבוד. אז בואי... זאת האמת, והיא על השולחן. ואני חייבת לומר לך, שאל מול אנשים כמו שלום דנינו, שהוא חברי לסיעה, יש באמת אלפים של תומכי ימין, בוחרי ימין, שהם נתנו לי את המנדט, וגם לנתניהו, לפעול ולמשול משילות ימנית. ואני עם כל הכבוד רואה, למעט באמת העובדה שעברנו תקציב דו-שנתי, שזה הישג גדול מאוד בשים לב למפלגות הצד, איזו החלטה ימנית יש פה מאז שאנחנו בממשלה? בוא נודע על האמת.
אולי יכול להיות שהייתם צריכים לעשות את זה קצת אחרת. אולי אתם צריכים לבחור...
ברור!
אולי...
מה שאלה?
רגע, שנייה.
זאת הייתה טעות מלכתחילה, יריב לוין טעה.
טלי, תרשי לי גם לשאול, שנייה. תראי, יכול להיות, ובואי ננסה קצת לפרק את זה, הבאתם מספר חוקים שכולם נוגעים לנושאים המשפטיים, וכל החוקים האלה ביחד, שיוצרים איזושהי ערימה שחלק מהציבור לא רוצה להסכים איתה. אגב, גם חלק מהקואליציה, מהליכוד אפילו. כי עובדה שהרבה מאוד אנשים, דוגמת דנינו ואחרים, אומרים, אולי עשינו טעות. אולי הבאנו לחקיקה בבת אחת כל כך הרבה דברים שהציבור לא יכול להקל את זה. אז ברור שהאופוזיציה, שאולי זאת חובתה, בוא נאמר, לפרק את הממשלה הזאת, שהם לא מסכימים איתה, ניצלו את זה, וחלק מהציבור... הם הצליחו להביא אותו להפגנות שבסך הכל בסקרים האחרונים אתם יורדים בעשרה מנדטים.
עכשיו אני רוצה להבהיר לך, בלי אולי, אני לא משתמשת במילים אולי, אני מבהירה לך, מסיבת העיתונאים של יריב לוין הייתה טעות. כדי להכריז על שינויים חקיקתיים חשובים מאוד, אני לא מסכימה עם כל השינויים אבל עם חלקם, ובעיקר עם מבנה הוועדה למינוי שופטים, אבל עושים את זה רגע בצד, כדי לעשות מהלך כזה, הוא דורש הסברה לפני שאתה מכריז על זה במסיבת עיתונאים. לא רק שיריב לוין הכריז על זה במסיבת עיתונאים, בעוצמה ובחוזקה, הכניסו את הליכוד לחמישה ימים עץ עוצר רעיונות. במשך החמישה ימים הללו נכנסו הכוחות החזקים ביותר במערכת המשפט, שזה נשיאת בית המשפט העליון, היועמ"שית, פרקליט המדינה, ואנשים נוספים שהזהירו מפני דיקטטורה, והכניסו את העם לפחד גדול. עכשיו, המוחים והוגי המחאה לא קשורים לרפורמה, גם את זה אמרתי אצלך. הם עסוקים בלמוטט ממשלת ימין. ההקלטות שנחשפו והתכנון של דן חלוץ ואהוד ברק על המחאות לא קשורות לרפורמה, כי הם נעשו עוד קודם לכן, לרבות השגת הכסף והתקציב. המחאות היו כל כך קיצוניות, והשתמשו ברפורמה כפלטפורמה לשנאה ולפילוג ולתמות נפשיים פלישתים. אם יש ממשלת ימין, נפגע במדינה, במעמדה, בחוסנה, בשמה הטוב, בכוחה הגדול, גם אם נשלם בזה שחסן נסראללה נושא אלינו עיניים, וגם אם ארצות הברית נושאת אלינו עיניים, המטרה מקדשת את האמצעים. ופה אני אומרת לך, זה משהו שיכול להפיין רק את השמאל. הימין מעולם לא מתנהג בצורה הזאת, ואני אומרת את זה בצער גדול, ולכן זה לא אולי הייתה טעות, זאת הייתה טעות נקודה. זאת הייתה טעות להרבה מאוד היבטים.
תעלי, מה תונה לאלה שאומרים לך, אתם דורסים את הדמוקרטיה. מה את אומרת לאנשים שאומרים לך, אתם רוצים לבחור את השופטים, שביום אחד אתם תצטרכו להופיע בפניהם, והם יהיו אולי שופטים נוחים לכם. מה את אומרת...
רגע,
תן לי לשאול את כל השאלה. ומה את אומרת לאלה שאומרים לך, שאתם רוצים לבחור יועץ משפטי במשרדים ממשלתיים, כאשר אתם צריכים לעמוד במצב, אתם השרים, צריכים לעמוד במצב שאולי אותו עורך דין, אותו יועץ משפטי, ילך איתכם, גם אם הוא לא כל כך מסכים, כי אתם בעצם אלה שתבחרו בו. מה את אומרת לכל הטענות הללו?
שאלה מאוד ארוכה, אני אפרט לך אותה לחלקים. אני קודם כל מבהירה שהרפורמה לא על השולחן והיא מתה לחלוטין. באשר לוועדה למינוי שופטים, רק כדי להבהיר לך, בוועדה היום יש לך שלושה שופטי עליון ושני נציגים של לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת. העובדה היא שבין שני נציגי לשכת עורכי הדין ושלושת שופטי העליון המכהנים, יש כוח מחץ שהוא כוח רוב, ככה ועדה נראית היום. ונציגי לשכת עורכי הדין שנמצאים בוועדה, המשרדים שלהם והחברים של המשרדים שלהם מופיעים אצל שופטים שהם ממנים, והיחס אליהם הוא תמיד יחס מועדף ומפלה, והשחיתות והיד רוחצת יד, ראית את זה בסרטונים, אגב, שהופצו וחמסנות לנציגי לשכת עורכי הדין, על ידי שופטים בכירים שרוצים להתקדם הלאה, וגם על ידי עורכי דין. לכן, אם יש כאן שחיתות, זה קיים בין הקשר בין לשכת עורכי הדין ונציגיה ומינוי שופטים. ברגע שאתה ממנה שופט, כל מה שיש לו זה את הדין ושורת הדין. כך זה עובד. זאת הוראת החוק, אי אפשר לפטר שופט, הוא שופט עד סוף, עד סוף שנות השנים הקבועות בחוק, שזה גיל 70, וגם אחר כך הוא יכול להיות שופט בדימוס, שופט בפועל, בכל מיני הרכבים. ולכן זאת טענה הזויה. הרצון שלנו לשנות את מבנה הוועדה למינוי שופטים, הוא להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין, שאגב הם מיותרים שם, ולהוסיף בעיניי עוד נציג אופוזיציה ועוד נציג קואליציה. כי נבחרי העם מחויבים לגיוון בבחירתם של שופטים. זה לא כי אנחנו נופיע בפניהם. אני מזכירה שדווקא באופן אבסורדי, נבחרי ציבור, אלא אם כן כמובן הם שרחו או ביצעו עבירות פליליות, יש להם חסינות והם לא עומדים לדין והם לא יכולים להתאבע במסגרת תפקידם. זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו לא רוצים שיבוט שופטים, אלא אנחנו רוצים מגוון של שופטים דתיים, חילוניים, חרדים, ערבים, דרוזים, אתיופים, מכל קצות הקשת. אני אזכיר לכם מה קורה, שלבית משפט עליון יש כוח במינויים. אהרון ברק, לדוגמה, לא מינה את רות גביזון האדירה, פרופסור רות גביזון עליה השלום, שהייתה מועמדת לעליון. למה? הוא אמר שיש לה אג'נדה. אתה יודע מה היה האג'נדה של רות גביזון, פרופסור רות גביזון? היא אמרה שלא כל החוכמה נמצאת בידיהם של שופטי בית המשפט העליון. שופטי בית המשפט העליון, לא רק שאסור להם לעסוק במה נכון או לא נכון, או מה מוסרי או לא מוסרי, הם צריכים לעסוק בדבר אחד בלבד, מה חוקי או לא חוקי. לא רות גביזון, פרופסור רות גביזון, ודומיה היו שופטים בבית משפט עליון, ממילא לא היינו נדרשים לרפורמה, כי היא לא הייתה מתערבת בדברים בלתי שפיטים בעלים, ולא הייתה קונה לעצמה סמכות שאין לה בחוק. וחוק יסוד השפיטה לא מאפשר ולא מסמיך שופטים בעליון, בשפטם כבגץ, להתערב בהחלטות ממשלה. זה דבר שבגץ קנה לעצמו בלי סמכות בחוק, וקפה עלינו הר כגיגית את המציאות הזו, וחבל. זה באשר למינוי שופטים, או ההשפעה שלנו בעניין הזה. אדרבה, תזכרו שבמתכונת הנוכחית, ללשכת עורכי הדין, ש45,000 בחרו עכשיו את ראש הלשכה, והם יש להם כוח כמו של 2,300,000 שבחרו בבחירות חשאיות, בהתאם לדמוקרטיה, בחרו את נציגיהם לכנסת. אז לכן אני אומרת
וזאת,
פה...
וזאת בדיוק השאלה שלשם רציתי להוביל אותך, ותעני לי בבקשה על זה שחבר כנסת מלביצקי
הגיש... רגע, לייעוץ המשפטי לא עניתי לך, אם נכון, תרשה לי, כי השאלה שלך הייתה ארוכה, אז תרשה לי רגע לחזור לייעוץ המשפטי. ייעוץ משפטי לא נותן לך הכשר, לדוגמה, לבצע עבירות פליליות. אם ביצעת עבירה פלילית, אתה עומד לדין, גם אם אתה אומר, עורך הדין שלי התיר לי, כי יש כלל בפלילי, שאי ידיעת הדין אינה פותרת, וזה לא מעניין. בסדר? אם ביצעת עבירות והושחתת, או היית עבריין, אתה לא מקבל...
אז אם זה ככה, מה אכפת לכם שזה יישאר כמו שהיה?
אדרבה, יש הצעת חוק שלי שהונחה על שולחן הכנסת, אני תחת סנקציות, אז זה לא עולה לוועדת השרים בינתיים, אבל הצעת חוק שלי שאומרת, מתקנת את חוק יסוד הממשלה וקובעת, ששר יכול לפנות לייעוץ משפטי, מייעוץ המשפטי של הממשלה, או ממיקור חוץ, ובלבד שהייעוץ המשפטי לא מחייב אותו. ייעוץ משפטי אף פעם לא מחייב, אבל יש אבסורד בלתי סביר שממשלה כנבחרת נאלצת לשתף פעולה או לשמוע את הצוותיה של היועצת המשפטית לממשלה שחותרת תחתיה ומזהירה את העם מפניה. בוא אני אתן לך דוגמה מענייני האישי, למה ייעוץ משפטי חייב להיות משרת אמון. כשאני לא הצבעתי עם הקואליציה ואני בחרתי בעצמי את עצמי לוועדה למינוי שופטים, פעלתי בהתאם להוראת חוק שקובעת שהכנסת תבחר את נציגיה לוועדה למינוי שופטים בבחירות חשאיות. אני סברתי שמשפטית אי אפשר להתנות על הזכות שלי לבחור ולהיבחר, זו זכות שקבועה בחוק. וכך טענתי. ולכן אמרתי, אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים. אני מאחורי פרגוד, יכולה לעשות מה שאני רוצה. אני פשוט אומרת את זה בגלוי, בשונה מכל הבוגדים בליכוד שהצביעו לנציגת יש עתיד. וזה לא רק ארבעה, זה תשעה לפחות. אגב, קרין אלהרר, חברת הכנסת, תאשר לכם ששבוע לפני הבחירות אמרתי לה שלפחות 9 מהליכוד יצביעו לה. לפחות 9 יצביעו לה, כי הם, זה סכסוכים פנים פוליטיים בתוך המפלגה עצמה, לצערי הרב, מבלי להבין שהקואליציה ככזו חייבת לשדר כוח ולבחור.
אבל יכול להיות שהצבעה הייתה כאילו נגדך, לא בעד קרין אלהרר, אלא נגדך.
לא, זה לא קשור, אני רוצה להסביר לך רגע, רק תן לי רגע להשלים לך על הייעוץ המשפטי. כששמעתי שאופיר כץ, חבר יו"ר הקואליציה, מוציא הודעה לתקשורת שמטילים עליה את הסנקציות החמורות ביותר מאז קום המדינה, פניתי ליועצת המשפטית שאמרה לי בשיחת טלפון שאכן לא הפרתי משמעת קואליציונית, כי משמעת קואליציונית קשורה לחקיקה. ופה זאת לא הייתה הצבעה על חקיקה, על חוק או על הסכמים קואליציוניים. ואפלא ופלא, כשהיא רשמה את חוות הדעת, היא רשמה חוות הדעת הפוכה שהתיישבה עם מי שרצתה להיטיב איתו, שזה עם אופיר כץ. ואמרתי שזה בדיוק דוגמה ניצחת, כי אם היה לי ייעוץ משפטי משלי, היו רושמים לי חוות דעת נכונה משפטית, הרי עולם המשפט יכול להימתח לכל מיני מקומות, אז הנה דוגמה קלאסית, למה ייעוץ משפטי שהוא לא שכרתי אותו, והוא לא שלי, והוא לא משרת אמון שלי, מגיע למצב שבשיחת טלפון אחת אומרים לי X, וחוות הדעת אומרת Y. באשר לוועדה למינוי שופטים, אני רק אסביר לכם. הכנסת בוחרת בבחירות חשאיות שני חברים. לפוזיציה בחוכמתה הביאה נציגה אחת אישה, ולמה דווקא אישה? כי החוק מחייב שאחת תהיה אישה ואחד יהיה גבר. זאת אומרת, זה יכול להיות שתי נשים, אבל לא יכול להיות שלא תהיה אישה. לכן מלכתחילה הצגתי מועמדות שלי, כי אני אישה, כדי שלקואליציה תהיה אפשרות שתהיה נציגה אישה מטעמה.
טלי, הכל ברור, אני רוצה, אבל את יודעת, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, אני רוצה לשאול, אבל, אוקיי, נבחרה אישה, נבחרה...
זהו, עבוד לנו, נגמר.
לא, אני שואל, אבל איך את רואה את ההמשך? כי הרי הזמן הקצוב למינוי הוועדה זה אוטוטו. מה הסנריו שלך למה יהיה עכשיו?
אני מאוד מקווה שיבחרו נציג קואליציה. אני כל הזמן אמרתי, לא משנה לי מי נציג הקואליציה. אגב, על פי ההסכם הקואליציוני, זה צריך להיות נציג של עוצמה. אני בזמנו אמרתי להם, לשרים, אני אצביע לקרויזר, ללימור סון הר מלך, למי שתגידו לי, ובלבד שאני אצביע לשתי נציגים מהקואליציה, ולא משנה לי מי, משס, מפה, משם, לא משנה.
פה הפסדת כמובן.
מה?
פה הפסדת כמובן.
לא הפסדתי, הליכוד הפסיד, על מה אתה מדבר?
בסדר, לא משנה, את חברת ליכוד. אבל אני רוצה שאתה משהו אחר.
אני לא חיפשתי, רק רגע, שיהיה ברור.
הבנתי, לא
חיפשתי. רק שנייה, אין לי עניין אישי לשבת בוועדה למינוי שופטים. אגב, התאמתי המאוד מאוד חזקה לוועדה הזאת, בגלל ההיכרות שלי, את המפרשות הפועלות, והעמידות שלי כנגד מינויים לא תקינים, וכנגד היכולת להזיז אותי, אם אני חושבת שמשהו לא קשר, גם התאמתי. לא התעקשתי על זה, אני רציתי נציגה ונציג מהקואליציה.
כן, זה ברור.
ופה, ואני אומרת לך שמה שהייתה כאן זה תחבולה חמורה, מתוך ידיעה, ואני אמרתי את זה אצל לשכת נתניהו.
את יודעת.
תחבולה שתיבחר פה נציגת אופוזיציה. אם אתם רוצים לבחור נציגת אופוזיציה.
טוב, זה היה ברור, נו.
תאמרו את זה בפה, אז תאמרו את זה, די.
הם לא יכולים להגיד את זה, כי זה הצבעה
חשאית. די ברמייה.
טוב.
אני לא מוכנה.
רגע, רגע.
אידיאולוגיה וערכים הם לא מילים גסות אצלי.
תלי, שנייה. תראי. מה שנראה ממש לא טוב, הציגו שני מועמדים את רצונותיהם להיות יו"ר הלשכה, ובעצם זה הפך לשמאל ימין. כאשר בלכר שנבחר, הודעתם, אמרתם, גם הוא אמר בעצם שהוא בעצם מצדד בהפגנות, והוא בעצם נציג המרכז שמאל. ובעצם מי שעמד מולו זה אפי נווה, שצידד יותר בימין. בעצם הלשכה הפכה למלחמה בין שמאל לבין ימין. ומי שניצח זה השמאל.
כמי ששייכת הייתה שייכת ללשכת עורכי הדין, לא יעלה על הדעת שגילדה מקצועית, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, בלי שמקבלת שום מנדט בעניין הזה, עושה שיקולי ימין ושמאל. אבל בכר מקסם ועלה לדרגות בלתי סבירות את העובדה שהוא תומך במחאות, אם מתחבר נפגש עם אחים לנשק, יוצא נגד הממשלה. ופה בעניין הזה גם לליכוד הייתה טעות. אני כבר לפני חודשיים אמרתי ליריב, אנחנו חייבים לתמוך בנציג ימני או בנציג אחר, לא משנה, אבל שיהיה נציג לעומת עמית, כי הוא באמת יש לו כוח בלתי רגיל, כי תומכים בו כל תומכי המחאה, ולתומכי המחאה יש כסף ויש מימון והם יכולים לעשות המון דברים. ראיתי רק את התרומות שפורסמו של משרדי עורכי דין שתמכו בעמית בכר, זה הכל יושב על הרפורמה. ואז יריב אמר, זה לא משנה לי, כי הוועדה למינוי שופטים, לא נשנה אותה, אז גם ככה אין לנו ברוב. אחר כך אמרתי לו, בוא נתמוך בשני נציגים שלנו לוועדה, אומר לי, זה לא משנה, אין לנו רוב. אמרתי לו, אז מה? גם ארבעה זה כוח גדול מאוד, מתוך תשעה צריך להצטיין איתנו, להתנהל מולנו, צריך להגיע איתנו להבנות, אנחנו צריכים שבעה מתוך תשעה כדי לבחור שופטי עליון. לצערי הרב, בזמן הנכון, יריב התעקש על הרפורמה, ולפעמים אנחנו מפספסים שאנחנו מתעכבים על דברים גדולים, כשברור, לי היה ברור שלא יתרחשו ולא יקרו, וחבל. וצריך להכיר בטעות. יש לנו לפחות עוד 2.5, 3, לעשות שינויים ולחוקק חוקים מיטיבים לטובת הציבור, ומונחים הצעות חוק, מונחות הצעות חוק טובות מאוד לטובת הציבור, לדוגמה, שמעניין את האזרח כרגע יותר מכל דבר אחר. יש דברים שביום יום חשובים מאוד לאזרחים.
טלי, תגידי לי, טלי, תגידי לי בבקשה, איך מערכת היחסים שלך עם ראש הממשלה?
בסדר גמור.
אתם מדברים, אתם מדברים, לא, אני שואל, אתם מדברים ככה כאילו לפני כל הסאג הזאת שהייתה בהצבעות?
לא, אני חייבת להגיד לך שראש הממשלה בהתנהלות שלו, ואני אומרת את זה שוב, אחר כבוד כמובן, אני חושבת שאני, איך אני אגיד את זה בעדינות, הדברים שאל שחשף השבוע, אני כבר אמרתי אותם במשך 3 שנים, בתור מי שמפרשנת את משפט נתניהו, והקדשתי לזה לילות כימים בלימוד של עשרות אלפי עמודי פרוטוקול, והבאתי לקדמת השיח את הרדיפה הזדונית והפוליטית שהוא עבר, אז אי אפשר לקחת ממני את העובדה שאני וחבריי, אלי ציפורי ואבי וייס, בכנרת בראשי ופרויקט 315 על חבריו, הובלנו לשינוי דעת קהל באשר למשפט נתניהו ורדיפת הימין תוך כך. לכן, אני עם כל הכבוד חייבת לומר שכשאני צריכה לגבות אני מגבה, וכשאני לא חייבת לגבות אני לא מגבה.
אני רוצה להשמיע לך. אני רוצה...
רק דקה. אז רק שנייה, אני רוצה רק להבהיר לגבי מערכת היחסים עם ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא ראש ממשלה. אני מעולם לא קיימתי איתו מפגשים אישיים או שיחות אישיות, אבל יודעת לגבות אותו מעל דוכן המליאה בצורה מאוד מאוד רצינית, גם בהצבעות אי אמון וגם בנאומים בכלל. ובהקשר הזה אני אומרת, גם נתניהו יודע להעריך מאוד שעומדים מולו אנשים חזקים, וגם אם הוא כעס עליי שאני לא נכנעת לתכתיב ההזוי הזה באשר לוועדה למינוי שופטים, בראייה רטרוספקטיבית גם צדקתי, והשבוע במליאה כמובן, גם חייך אליי, גם קרץ לי, קרצתי לו בחזרה, אנחנו שנינו אנשים בוגרים, הוא מנהיג מספיק גדול כדי להיות מסוגל לקבל ביקורת, גם היא ביקורת מבית, אני לא מעבירה ביקורת מאחורי הגב, אני אומרת אותה ניחוחה, תמיד, אנחנו לא בשלטון מנוחני, דוד המלך היה אחד, מדינאי מצוין, כפי שאמרתי, במערכת המשפט הוא לא יכול לגעת.
קלי, יש לי עוד כמה שאלות. אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר השבוע מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך.
אחרי הכל, איש לא יכול היה לנחש שבסופו של דבר ראש הממשלה יבחר לא יתפטר, ילחם מתוך המערכת.
מה זאת אומרת? אתם בניתם על זה שהוא יתפטר במסגרת החקירה?
לא עניין של בנים.
אתה אומר אי אפשר היה לנחש שהוא יחליט לנהל את המשפט מתוך התפקיד.
אני חושב, שוב, אתה יודע מה, אני מכוון את זה קודם כל לא לראש הממשלה, אלא למפלגה שנלחמת ולא מבינה שהיא צריכה להגיד לתורת המדינה, אנחנו רוצים להישאר בשלטון, אנחנו מעמידים מישהו אחר בראשנו.
כלומר, הייתה ציפייה שהליכוד יקיא את נתניהו לאחר שהוחלט להגיש נגד
תרסים. אני חושב שזה מוסר בסיסי. אני חושב, אין שוטר שמוגש נגדו.
ואם היית יודע מראש שהדמוקרטיה בליכוד תוסיף את תציב את נתניהו ברשות הליכוד, והוא גם יכבוש מחדש את רשות הממשלה, הוא יישאר, ואז הייתה איזו תקופה קצרה שהוא הלך לאופוזיציה, אז יכול להיות שההחלטות היו מתקבלות אחרת?
במשטרה הן לא יכולות להתקבל אחרת, אבל יכול להיות שהמערכת המשפטית אתה מסתכלת על זה אחרת. זאת שאלה מאוד מאוד קשה, מפני זאת לא קרה. ואיש לא דמיין שהדבר כזה...
אבל עצם זה שאתה אומר שזה שיקול, זה די מדהים.
כן, שאת אומרת, הצדק פה הוא לא עניין, עד עכשיו דיברת על צדק ושאין ברירה.
מותר למערכת משפטית, לא, מותר למערכת משפטית לשקול את האינטרס הציבורי.
תשמעי, הרגע לפני שאת עונה, שמעת את זה, נכון? הכרת את זה. תראי, אני שומע ואני לא מאמין, מה שהוא אומר בעצם, שהם היו בטוחים שראש הממשלה התפטר, הוא בעצם... הוא יותר מרומז שהמערכת המשפטית זה היה חלק בשיקול הדעת שלה. אבל, רגע, אבל אביחי מנדלבליט מכחיש את מה שאומר על שייך. אחד משניהם לא דובר אמת.
לא, זה שניהם לא דובר אמת, אבל בוא אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מופתעת מהדברים האלה כמוך. אני את המיתוסים של יוקרת הפרקליטות וניקיון כפיה איבדתי מזמן. מה שאתם שומעים פה עכשיו, קיבלתם הצצה למה זה מה זו רדיפה פוליטית שאין לקבל ואין להכיר, והייתה כאן על דרך הגשת כתב אישום מטרה אחת ויחידה, וזה להוביל להפיכה שלטונית. זה מה שכל כך נורא פה. אלשיך אמר שבכוחו למוטט ממשלות ולהרים ממשלות, אמר וכמעט צדק, הוא באמת אמין בכוח הזה שלו. ומה שהוא אומר לכם פה, ולא אכפת לי שמנדלבליט מכחיש את זה, אני אמרתי שמנדלבליט משקר את עם ישראל, אמרתי את זה בהפגנה לפני למעלה מ3 שנים, הוא לא התלונן נגדי ולא מסר תלונה נגדי בלשכת עורכי הדין, כי הוא יודע שאני צודק.
אבל מה יש לאלשיך נגד ראש הממשלה? הרי הוא מינה אותו.
אני חייבת לומר לך משהו, זה לא אומר, הוא גם מינה את מנטלבית. נכון. אנחנו עושים הרבה טעויות.
נו, אז...
בסדר, אנשים גם מתחתנים ומתגרשים. אין לי מושג, אני יודעת שאת מנדלבליט מחזיקים, ואת האום מחזיקים, יש להם דרך
להחליט, אני לא יודעת. מנדלבליט אמר בעצמו, מישהו מחזיק אותי במקום הדין.
לכן אני אומרת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, כי אני לא עוסקת בספקולציות, אני עוסקת בעובדות. עובדתית, הוגש כתב אישום, שבתיק השוחד, נפל והתמוטט.
הוא לא נפל והתמוטט, רק בית המשפט אמר, אני לא חושב שתגיעו...
לא, רגע, לפני בשופטים, אני לא צריכה את השופטים. בתיק השוחד עסק בטובת הנאה רגולטוריות תמורת סיקור חיובי. סיקור החיובי לא הוכח, הוכח הפוך, הוכח מה-SMS'ים של אילן ישועה, שהפרקליטות לא טרחה לבדוק, שלא רק שלא היה סיקור חיובי, להפך, אילן ישועה פנה לפוליטיקאים וביקש מידע שלילי על נתניהו, ובאשר לטובות הנאה רגולטוריות הוכח שנתניהו אפשר חקיקה לרעת בזק על ידי גלעד ארדן, תקנות השוק הסיתונאי, ופילבר שנתן כנסות לבזק, ניר חפץ שאמר שנתניהו לא שלח אותו לטפל בטובות הנאה רגולטוריות לבזק, ואחרונה חביבה, דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי ענייני ניגוד עניינים, העבירה חוות דעת למבקר המדינה בזמן אמת על אירועי כתב האישום ורשמה, שגם בהינתן טענה של ניגוד עניינים בין נתניהו לבין בזק, הרי שלא דבק רבב בנתניהו, כי כל שהוא עשה היה לאחרות להחזיק אחרי הדרג המקצועי, כך מילותיה.
ומי שאמרת את זה...
משאמרתי את זה, אני לא מופתעת גם לא ממה שאמרתי.
לא, אני אומר, אבל הוא משאמרת את זה, אולי חלק מהדברים, כנראה יותר מסביר להניח שחלק מהדברים ממש ימחקו, אבל יש עדיין ארבעה כתבי אישום, או שלושה כתבי אישום.
היו שלושה אישומים.
כן, אני אומר, שלושה כתבי אישום שעדיין מתבררים והולכים. משהו אחר לגמרי. תראי, את צייצת ואמרת כך, יש פרקליטים מפרקליטות המדינה, שמדליפים לארגוני פשע חומרי חקירה. את יודעת, הדברים שאת מצייצת...
חשיפה שלה היה
לחסונו
שלי.
כן, כן.
זו חשיפה שלה שגם קיבלה את אישור פרקליט המדינה. עד עכשיו הפרקליטים האלה לא במעצר. אתם צריכים להבין, פרקליטים מפרקליטות צפון, אני כבר בררתי בעצמי מי מדובר, אני לא יכולה לומר.
את יודעת מי זה? רגע, שנייה. את יודעת מי זה אותם פרקליטים שהדליפו
לא
חומרים... לא, 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 רגע, שנייה. לא ביקשתי שמות.
מהמגזר הערבי דרך אגב. את זה אני יכולה
להגיד. וואו. את כן. אומרת, בואי נבין. את אומרת כך, פרקליטים ערביים מהפרקליטות הדליפו חומרים לאותם ארגוני פשע מתוך החקירות בפרקליטות.
עכשיו תבינו משהו יותר נורא. תקשיבו טוב מה שהיה לך...
זה מה שאת אומרת.
כן, כן, רגע, שנייה, איילה חסון, זה לא חשיפה שלי, רגע.
זה חשיפה של איילה חסון, אבל את אמרת עכשיו משהו נוסף. אמרת שהם פרקליטים ערביים.
גם זה לא ספוילר, כבר אמרתי זה אחרי שביררתי. אני רק רוצה להבהיר לך. פרקליט המדינה, עמית איסמן, מקבל את המידע הזה ממשטרת ישראל, לא מידע מודיעיני, מידע ישיר ממשטרת ישראל על הדבר הזה, והוא לא מבצע חקירה, כי הוא אומר שהוא לא יכול, הוא היה הבוס שלהם, ניגוד עניינים, כזה או אחר, ועד עכשיו עד עכשיו, הפרקליטים האלה לא במעצר. אתם בכלל מבינים מה זה של שיבוש הליכי משפט מהדרגה החמורה ביותר, ומתתים את זה מתחת לשטיח ושומרים על הפרקליטים הללו. למה שומרים עליהם? מה הם העבירו? את מה הם חירבו? מה, איזה סוד? מה קורה פה? מישהו מוכן להגיד לי איך אף אחד עד עכשיו לא מטפל בדבר הזה? איך זה לא גלוי? איך זה לא מקבל כותרת ראשונה בעמוד ראשון בכל עיתון עד עצם היום הזה? פרקליטים? שדרגת הסיווג שלהם היא הגדולה ביותר, רומסים את חובת האתיקה שלהם ואת חובתם לציבור, מבצעים עבירות פליליות חמורות ביותר על דרך הדלפת חומרים לארגוני פשע. אין דבר נורא מזה.
טוב, אז קודם כל, את יודעת, אמרת כל הדברים האלה, זה מזעזע, ואני מאוד מקווה שאת, יחד עם האחרים, יחליטו באמת
לא
לבדוק
זה,
את הדבר הזה. מה את אומרת?
אנחנו לא שוכחים דברים כאלה, על דאגה.
זמננו תם. היה מעניין כרגיל. חברת הכנסת טלי גוטליב ליכוד. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.